בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזאת אני רוצה לפתוח עם תקרת זכוכית. האם יש דבר כזה תקרת זכוכית? אפשר לשבור את תקרת הזכוכית? אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לדבורה בתשבילי, שהיא אחראית פיתוח ומחירות במזרח התיכון בחברת ICE. בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, אכן, נעים מאוד.
מה שלומך?
טוב, ברוך השם, תודה רבה על ההזמנה.
כן, אז האמת שמגיע לך, לא כל יום אנחנו, ותכף המאזינים גם יבינו למה, ככה סקרן אותנו לדבר איתך. אז קודם כל, ספרי לנו על התפקיד שלך, מה זה אומר?
כן, אז אני עובדת בעצם בחברת Intercontinental Exchange, שהיא חברת אם של בורסת ניו יורק. אז אני אחראית על את האזור מזרח התיכון מבחינת מחירות ופיתוח השוק. אז אני עובדת מול מלא לקוחות פה בארץ ובמזרח התיכון, אז בצפון אפריקה, דובאי, טורקיה ומקומות כאלו. אז מלא עבודה מול בנקים וחברות בתי השקעות, חברות אשראי וכו'. אז מאוד מעניין.
מאוד מעניין, מרתק. ואני יודעת שאת אישה חרדית, כן, שומרת תורה ומצוות, ומעניין אותי לדעת באמת איך הגעת לתפקיד כזה, מה למדת לפני?
כן, אז אני בעצם, כמו שכולם שומעים, אני אמריקאית מהמקור. עליתי לארץ לפני 9 שנים, בדיוק לפני שהתחתנתי. אז יש לי תואר ראשון בכספים וכלכלה. עבדתי גם בכמה בנקים באמריקה לפני שעליתי. אז זה מלא ידע של כספים ופיננסים, כלכלה. הרי אני עובדת מול הבנקים, אז זה בעצם התפקיד. אז כן, אין הרבה נשים חרדיות.
כן. לא בדיוק עיסוק נפוץ במגזר שלנו. כן, כן.
נכון, ודווקא לצערי, אני כן חושבת שכספים והנהלת בית זה מאוד מאוד קשור לידע פיננסית. כן, אנחנו כולנו עובדים כל חודש עם תקציבים, צריכים לדעת כמה לתת למעון, כמה לקניות וכולו. אז אני כן חושבת שכדאי מאוד שעוד חרדיות ועוד נשים חרדיות יצטרפו.
כן, מדהים. אז איך משלבים את עולם העבודה, שלפי מה שאני שומעת הוא עולם תובעני, כן? זה לא מורה שבאה ב8 ויוצאת ב2, ואפילו מספיקה אולי לתגן שניצלים לילדים לפני שהם חוזרים. כן. איך משלבים את זה באמת? עם הורות, את אימא לילדים?
כן, אז ברוך השם, יש לי 5 ילדים. הגדול שלי בן 7, אז הקטנה היי בת עכשיו 3 חודשים, אז כן,
תינוקת
לא פשוט,
ממש.
אבל כן, כן, ברוך השם, אז לא פשוט. קודם כל צריך שכל המשפחה עודד את זה, כן, בעלי, הוא שותף שלי ב100%, המשפחה שלו, כי המשפחה שלי באמריקה, אז הם פחות מעורבים, אבל המשפחה של בעלי פה, חמי חמותי גיסתי, תמיד עוזרים עם כל דבר. אני טסה מלא לדובאי ולאיסטנבול, עד בתקופה. אז, בזמנים האלו, אני כן צריכה שמשפחה עוזרת, ויש תמיכה תמיד. אז, ובסופו של דבר, נראה לי שכמו כל אמא, את חייבת לדעת, אוקיי, מה אני מכינה בבוקר, מה אני מכינה בערב, יש לי לוז מאוד מאוד מדויק, בני ובעלי, לאיזה חוגים, מי לוקח מי. אבל הכי חשוב, באמת, זה שיתוף פעולה של המשפחה, שבעלי שתמיד עוזר וכל המשפחה, זה קריטי, באמת, זה
בלי זה אני חושבת, זה באמת בלתי אפשרי, בלי זה זה בלתי אפשרי.
נכון. לפני שקיבלתי את התפקיד, שאלתי את בעלי, האם הוא מסכים שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד? ההצלחה שלי בעבודה זה ההצלחה שלו וההצלחה של כל המשפחה. אנחנו עושים את זה ביחד, אז הוא הסכים. וברוך השם.
זה עובד.
כן. זה עובד טוב.
כן, ומה שהיה מדהים זה שאת זכית בכבוד של נעילת המסחר בבורסה. אז קודם כל, למי שלא מבין ולא יודע מה זה מסחר, בואי תסבירי לנו מה זה אומר ומה המשמעות של המעמד הזה.
כן, אז בעולם הפיננסי, בורסת ניו יורק, נראה לזה הבורסה בין הראשונים בעולם, זה מאוד מאוד עתיק. אז כל יום יש מסחר, כמובן העולם, כל החברות ואנשים שרוצים להשקיע, נסחרים במניות, בעיקר שם, ויש פעמון שפותח את המסחר, ויש טקס פעמון שנסגר את המסחר. אז נותנים את הכבוד בדרך כלל למנכלים, לממשלות, אנשים שבאים, אנשים עם כבוד שרוצים לתת להם את הכבוד לפתוח, לבחות על הפעמון ולפתוח את הבורסה או לסגור אותה. אז אני זכיתי, ברוך השם, בגלל שהיה לנו הרבה הצלחה שנה שעברה, למרות שהייתי בהיריון, למרות שהיה לנו מלחמה פה בישראל, ומלא אנשים אמרו לי, איך תעשי, אין מצב ילד חמישי, אין מצב במלחמה, אין מצב להצליח בארץ, כאילו כל מיני דברים שאמרו לי שיהיו מכשולים בשבילי, אבל ברוך השם, הצוות שלי ניצחנו, ונתנו לי את הכבוד לעמוד בבמה הזה, שזה בערך 124 מיליון אנשים רואים את הטקס הזה כל יום. כן?
וואו.
כן, ונתנו לי את הכבוד לסגור את הבורסה, וזה באמת היה חוויה.
קידוש השם גדול.
זה שליחות, זה
שליחות. כן, שליחות וקידוש השם גדול. איך באמת היו התגובות?
אז זהו, כחבדניקית, הרבי תמיד אמר לנו שאנחנו בכל מקום שנמצאים, אנחנו צריכים לעשות שליחות. אז אמרתי לעצמי, אם אני בבמה מול הרבה אנשים, כן? 124 מיליון אנשים רואים את הטקס הזה, מה אני פה לעשות? מה אני פה להראות? חוץ מזה שאפשר להצליח כאימא, אפשר להצליח כאימא חרדית, אפשר להצליח כאימא חרדית שעובדת בישראל במצב מלחמה וגם בהיריון וכו' וכו'. אבל אמרתי, מעבר לזה, יש לי גם איזשהו שליחות. שמתי את השרשרת של החטופים והחיילים, שכל העולם גם יראו את זה, שאנחנו מעודדים את המצב של האנשים בעזה, שאנחנו הלב שלנו איתם כל הזמן, או במטלים עבורם, שכל העולם ידעו שאנחנו, לא משנה מה, אנחנו לא שוכחים את מה חשוב. הכי חשוב זה העם שלנו והארץ שלנו.
וואו, קיבלת תגובות על זה שבאמת ענדת את השרשרת הזאת?
דווקא כן, דווקא כן. הרבה פנו אליי, במיוחד היהודים באמריקה, שאמרו לי שבאמריקה דווקא המצב קשה והם קצת מפחדים ושומעים הרבה אנטישמיות ברחוב, וקיבלו הרבה כוחות שרואים מישהי שעומדת על הבמה הזאת, כאילו מול כל העולם, בעצם ומראה לעולם שאנחנו עם החטופים בעזה, אנחנו עם החיילים שלנו שם, אז כן, ברוך השם, זה היה השליחות. אמרתי, אם אני שם, יש לי פה מה לעשות, וזה מה שהלכתי לעשות.
כן. וואו, מדהים, ממש מדהים ומרגש, ובאמת קידוש השם גדול. אבל אני חייבת לשאול אותך, מה את אומרת על כל אותם קולות שמחלישים אותנו, שלפעמים אנחנו שומעים במהלך השנים, כל מיני קולות כאלה, מה ואיך תעשי את זה, ואת לא תצליחי, וזה יהיה קשה, ואת תתייאשי, ואת... את יודעת, קולות שהרבה... יש הרבה אנשים שהקולות האלה גורמים להם להתייאש ולא לנסות.
אני חושבת תמיד איתי, יש איזה פסוק שהרבי אמר, ואני אומר את זה במילים שלי,
כן.
שאם יש למישהו כישרון לחרות יעלומים, לחתוק יעלומים, לתת להם את הצורה היפה, והוא עופה לחם, למרות שלאפות לחם זה ליצול חיים, וזה דבר מאוד חשוב, אבל הרבי אומר שהוא עובר איזה עבירה, למה? כי כך שבאחר נתן לו כישרונות מסוימים, והוא לא מנצל אותם, זה כאילו שהוא קיבל מתנה ולא עושה מזה כלום.
וואו.
אז תמיד אמרתי לעצמי, אם יש לי כישרונות של משהו, אני מדברת מלא שפות, אני טובה בהשקעות וכספים, אז מתאים לי לתפקיד הזה. שוב, אם זה מתאים למשפחה ומתאים למצב וכו' וכו', כן, כולם צריכים להסכים, אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן לי כישרון, אז יש לי שליחות לעשות משהו איתם.
וואו.
אז אני אומרת לכולם שחושבים על זה, כל אחד צריכה לחשוב לעצמה מה באמת מתאים לי, מה באמת אני טובה, ומה אני יכולה, איזה שליחות אני יכולה לעשות, איזה שינויים טובים אני יכולה להביא לעולם דרך הכישרונות שלי, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עוזר, אין מה לעשות.
וואו, איזה...
צריכים לעשות פה, צריכים לעבוד, והקדוש ברוך הוא יעזור.
כן, וואו, נתת לנו כאן מסר כל כך חשוב וחזק, קיבלתם מתנות, כמו שאומרים, אתם צריכים להשתמש בהם. כל אחד, את יודעת, במקום שלו, וכל אחד, כמו שאת אומרת, מה שבאמת הם מתאים לו, אבל לעשות את השליחות, לעשות את השליחות, להשתמש במתנות. מדהים, את מרתקת, דבורה בתשבילי, גם מרתקת וגם תמשיכי לעשות קידוש השם כזה בעולם, זה לא מובן מאליו, ואני רוצה להודות לך שהצלחת למצוא זמן בתוך כל הלוז הצפוף שלך, וגם לדבר איתנו ולשתף אותנו. דבורה בתשבילי, אחראית פיתוח ומחירות במזרח התיכון בחברת ICE, תודה רבה על הדברים האלה, והמון המון הצלחה. המון
תודה
הצלחה.
תודה רבה, יום טוב.
תודה, ביי ביי. תודה רבה. תודה. וואו, איזה נשים, איזה שליחות, איזה יופי. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
אתן יודעות, אנחנו זוכות כאן בתוכנית, באמת לראיין נשים, וואו, משכמן ומעלה, משכמן, אם זאת הייתה היום באמת את סוף השחר על מנתו של הרב נערן, אם זאת הייתה דבורה בתשבילי, באמת אישה ששברה את תקרת הזכוכית, ועוד ועוד נשים אלופות ומוכשרות וחזקות, באמת נשים מדהימות ומופלאות, ואני רוצה להקדיש לכל הנשים באשר הן, גם לכן אלה ששומעות אותנו עכשיו, אני רוצה להקדיש את השיר אשת חיל.
פוסחו בחוכמון וסויר אס חסדה לשוינון צויפיות צויפיות הליכו יספייסו ולחם מטלוס לא יסויכם פי פוסחו בחוכמון וסויר אס חסדה לשוינו צויפיות, צויפיות הליכו יסבייסו ולחם עצלוס לא יסו יחד
יש אס חיל נרצו ורוחק מפליני
ורוח
תגידו, אולי אתן כבר הכנתן תחפושות לילדים? יש נשים שכבר נמצאות עם העיניים בפסח וניקו איזה מדף או שניים. אל תגלו שסיפרתי לכם, אבל אמא שלי כבר הספיקה יותר. אז יש אישה אחת שנמצאת באמת עם העיניים לפסח, לא יודעת אם היא ניקתה מדפים, אבל אין ספק שהיא מתכוננת אל החג. וזאת היא קראת פרידמן, העורכת של הרבנית עם אמא מזרחי ומייסדת של פרשה ואישה. שלום יקראת.
שלום רחל, מה נשמע?
ברוך השם, בסדר. איך אני זוכה להתחיל את התוכנית עם הרבנית ימימה, ואז בהמשך השעה השנייה לדבר עם מקראת? איזה
וואו,
זכויות, איזה
ממש
זכויות.
יום מבורך.
יום כן. מבורך, אין ספק, אין ספק. אז אני יודעת שאת כבר, את יודעת, אנחנו עוד לא, דיברתי על פורים, ויש כאלה שכבר, את יודעת, מדברות איכשהו העיניים נשואות לפסח, אבל נכון. אתם כבר ממש ככה מדברות על חג הפסח, וזה בעיקר בגלל האגדה המיוחדת של הרבנית, והגדת.
נכון. נכון, והיגדת.
והיגדת, ברור, ברור, והיגדת, כן. ואני חייבת להגיד לך עוד משהו שאנחנו, ביקשתי מיעל לדבר איתך, כי בשנה שעברה, לפני החג, כל כך הרבה נשים פנו אליי, וביקשו את ההגדה הזאת, וכבר לא היה ניתן להשיג אותה. אז אמרנו, הפעם אנחנו נערך מוקדם.
נכון, בדיוק אנחנו נערכות להתפסה של המהדורה הבאה, אנחנו והחברים באותת מגיד, קורן, באמת שנה שעברה זה היה טרפת, זה היה טרפת, לא ידענו שככה יעוף הסכך, ממש, לא
תיארנו לעצמנו. כן, אז בואי באמת תספרי לנו, קודם כל, מה כל כך ייחודי בהגדה הזאת של הרבנית? למה באמת היה לה כזה ביקוש מטורף, וגם האם יש שינויים, מה צפו לנו בהגדה השנה?
אני חושבת קודם כל שנשים רוצות את המקום שלהן בליל הסדר, יחד עם כולם, ובכל זאת את משהו שמתייחס אליהן. והאגדה שלנו נותנת את זה, זאת אומרת, כמובן יש בה את כל נוסח האגדה, מדהים בעיצוב מרהיב של סטודיו דוסה, ולצד זה כל הפירושים, הפרשנות של הרבנית לכל רגע ורגע ממש, שזה הרבה מזה, זה ממש מדבר על החיים שלנו. אישה בשנת 2024, תשפ"ד, ויש בהגדה הזאת נקודות ייחודיות, מעבר לזה שהיא מלאה בפירושים יפים, והמון ציטוטים ויריעה מאוד רחבה של מקורות, הרבנית שמה פה שני מדורים, היא שזרה בתוך ההגדה שני מדורים שהיא מאוד מאוד אוהבת אותם, הראשון קוראים לו העבודה הזאת לכם, נכון? זה פרפרזה בעצם על הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם? אז היא אומרת, כן, העבודה הזאת לכם, ובכל שלב מליל הסדר, היא שמה איזושהי כוונה, איזושהי תפילה. יש פה רגע גבוה, בואו לא רק נתפלפל עליו, בואו רגע נעצור ונבקש. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני סימנתי ככה, לקראת השיחה שלנו, קצר קצר. בשריפת החמץ, אז בעבודה הזאת לכם, הרבנית כתבה, כל זמן שהנר דולק, שהשריפה אוכלת, בקשי שיתבהר מה צריך לתקן, שיתבהר באלף איך לתקן, שיתבהר בעין מה שלא ניתן עוד לתקן. מבינה, נקודות קטנות כאלה שאת עוצרת וחוטפת, ממש חוטפת את הרגע עם אלוקים.
אני חייבת לשתף אותך באמת בחוויה אישית שלי, שבאמת אני קיבלתי את ההגדה, וזאת הייתה מתנה כמו נשיקה מהשם. אני לא זוכרת בדיוק מה היה, אבל ההורים שלי היום אומרים להיות אצלי בסוף, אבא שלי הושפז, והם לא הגיעו, והיה לי מאוד קשה, אתה יודע, היה לי כזה, אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? אני זוכרת שהתחלתי לקרוא את האגדה, ואת הדברים של הרבנית, וזה היה כמו מרפא לנפש, ממש, אבל ממש במילים האלה, מרפא לנפש, ואני זוכרת שאפילו עלה לדעתי, התחלתי לקרוא את ההגדה הזאת בליל הסדר, ממש בליל הסדר, ואמרתי לעצמי, הייתי צריכה להתחיל הרבה קודם, שבוע לפני החג כבר הייתי צריכה להתחיל, יש שם עוד לפני שמתחיל ליל הסדר, כמו שאמרתי, אם זה שריפת חמץ, ואם זה עוד לפני, ובאור חמץ, ואמרתי לעצמי, השנה הזאת בלי נדר, שבוע לפני, אני פשוט מתחילה, כי זה להגיע אחרת לליל הסדר, זה ממש להגיע אחרת. כן,
נכון, כן. וואי, עשיתי צמרמורות עכשיו.
לא, אני אומרת לך, אני זוכרת שהתקשרתי לרבנית ואמרתי לה, זאת הייתה הייתה מתנה באמת, מתנה מהשם, מתנה מהשם זה היה. כן, מדהים.
איך אני שמחה לשמוע, באמת, שמנו פה את הנשמה ואני...
מרגישים.
שמחה לשמוע שזה כל כך...
כן,
כן, כן. יש פה איזה פיוט גדול, ממש.
לגמרי. אז בואי קצת טכני, מתי ואיפה ניתן יהיה להשיג את האגדה?
אז האמת היא שהמהדורה הראשונה שהייתה מאוד מאוד גדולה, היא נחפשה בצירוף, הרבה נשים כתבו לנו בשר שאין להם איפה להשיג. אבל השנה הוצאת מגיד ממש נערכת לזה, ואנחנו לקראת הדפסה מחודשת.
בעזרת השם.
כן, אז אני חושבת שהטריגר לשיחה הזאת הייתה שיעלי התחקירנית המאוד חרוצה שלך.
נכון, נכון.
היא הייתה שעשינו איזשהו סקר אצלנו. כן, עשינו משהו קטן בעיצוב, להוסיף. יש לנו באגדה סיפורי מעשיות של רבי נחמן, וגם איזשהו מדור שהרבנית נורא רצתה לשזור אותו. ורצינו להבליט אותו טיפה, שאלנו את הקהל, יודעת, האסקטיזם בשקופה הזאת, להתעסק ביופי זה ממש אסקטיזם.
כן.
ואנחנו על זה, אנחנו על היופי. זה,
כן.
הבוקר קראתי באגדה שלנו, שהרב רוטנר אומר שכשעם ישראל יתעסק יותר ביופי מאשר בחמץ, זה סימן שהמשיח מדהים.
וואו, וואו, מדהים. וואו. מדהים,
כן.
מדהים.
אז אנחנו ממש מתעסקות ביופי. בעזרת השם, האגדה תודפס, תרד לדפוס ממש בימים הקרובים, אנחנו מקווים.
וניתן יהיה כבר לשלוח אותה כמשלוח מנות לאנשים אהובים.
וואו, הלוואי. כן, אני מניחה שהתפורים כבר אפשר יהיה להוציא.
כן, כן, בעזרת השם. בעזרת השם. וואו, מדהים, מדהים, מדהים.
זה לקשקש על פסח, את יודעת, אנחנו...
כן.
איזה כיף זה, נכון?
כן, כן, וגם אולי מלחיץ, כי את יודעת, יש אנשים שהתחילו לנקות לפסח, אז זה טיפה, את יודעת, אבל אם אנחנו מדברים על אגדה ועבודה אגדה...
לא יעזור להם, זה יתחלך על הסתם.
כן, זה גם נכון, אבל כשאנחנו מדברים על אגדה ועבודה אגדה של הרבנית, אז זה בסדר גמור, מעודד מאוד, בעזרת השם.
נכון.
בעזרת השם.
וואי, איזה כיף. תודה. אני רוצה להכיר את ההקדשה של הרבנית באגדה, אוקיי. זה נורא קשור למה שאמרנו.
אוקיי.
מוקדש באהבה לכל אנשים שפוספות בין הלימוד העמוק לבין הניקיונות, ויש בהן החירות להתגאות בשניהם.
וואו, איזה יופי. ואם דיברנו על אפשר עוד לתקן, אז בואי, אני מקדישה לך את השיר, השיר הזה שעכשיו עוד שנייה מתנגן לנו ברקע, ביצוע מהמם. מי? של מי הביצוע? אברומי ויינברג. וואו, איזה יופי. אז הנה את מוזמנת להקשיב איתנו ביחד. תודה, יקרת.
תודה, רחל.
תודה רבה. אמן, אמן, אמן.
אמן.
אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, אל תפתחו בנדיבים, הוא רק בן אדם, אז אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, אל תפתחו בנדיבים, הוא רק בן אדם. גם עם כל הרופאים אומרים שאין עוד סיכוי, יש כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. גם עם כל הרופאים אומרים שאין עוד סיכוי, יש כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. 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 אפשר לתקן. אפשר לתקן. אם תלך בדרכיו בניך סביב שולחנך כשתילי זהב, כל הכסף וכל הכבוד שייך רק לאדון הנצח והעוד. גם עם כל הרופאים אומרים שאין עוד סיכוי, יש כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. גם עם כל הרופאים אומרים שאין עוד סיכוי, יש כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. 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 אפשר לתקן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ומסתבר שמצב חולי הדמנציה מחמיר בעקבות המלחמה. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב ללאה גולדברגר, שהיא סמנכ"לית קשרי קהילה ותוכנית ידידי דמנציה, עמותת עמדה. שלום לאה.
שלום וברכה.
אז בעצם יש פה מצוקה, המצוקה היא לא רק של החולים עצמם, אלא אני חושבת שעוד יותר זה המשפחה שמסביב. אני אשמח אם ככה תעזרי לנו להבין עם אילו אתגרים מתמודדים חולי הדמנציה ובני המשפחה דווקא בזמן המלחמה. למה המלחמה מחמירה להם את המצב?
כל שינוי שגרה לאנשים עם דמנציה זה משהו שהוא מאוד מאוד מבלבל ומכניס אותם למגביר את תחושת החוסר ודאות וחוסר ההבנה של מה שקורה מסביב. המציאות של המלחמה, במיוחד בשבועות הראשונים של אזעקות תכופות, של חדשות מאוד מאוד מטרידות,
של הרבה חוסר ודאות
רגשית,
אולי.
נכון, של מצוקה רגשית של האנשים סביבם, ואנשים מרגישים כשאנשים לידינו הם מתוחים, הם עצובים, הם בוכים, בוודאי משפחות שנאלצו להתפנות מהדרום ומהצפון. לשנות את מקום המגורים לאדם עם דמנציה זה נורא והיום. מרכזי יום ומרכזים שהפעילו אותם נסגרו בשבועות הראשונים. כל השגרה שלהם השתנתה והדברים האלה מכניסים למצוקה מאוד מאוד גדולה. בוודאי במשפחות שלא עלינו גם חוו חלק מה אובדן והשכול, ומשפחות לא יודעות לספר, לא לספר, כמה לשתף. יש מצוקות מאוד מאוד גדולות. לנו נראה טריוויאלי כשפיקוד העורף מנחה אותנו להיכנס לממד, כשיש אזעקה, לא כל כך פשוט להביא אדם עם דמנציה לממד. הוא לא מבין למה פתאום אומרים לו לקום מאיפשהו, בטח אם זה להתעורר משונה ולהיכנס לחדר. אנחנו ראינו, עשינו סקר עם הרבה משפחות, וראינו שאחד מהאתגרים הכי גדולים שלהם היו רק להכניס את האדם לממד, להגן עליו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה למשפחות, ואנחנו שומעים מהם הרבה על כך שזה משפיע על האנשים בצורה כזאת, שזה ממש הגביר את הבלבול שלהם, ממש הגביר את האי שקט שלהם ואת העצבנות שלהם. הרבה יותר קשה לטפל באנשים עם דמנציה כשהם באי שקט, כשהם עצבניים, כשהם לא רוצים שיגעו בהם או יגידו להם מה לעשות, וזה מאוד מאוד מקשה על הטיפול בהם ופוגע באיכות החיים שלהם.
כן, כי הרי בלכורה, את אומרת לעצמך, אוקיי, חולה דמנציה, הוא כבר פחות מכיר את הסביבה, פחות מבין מה קורה, פחות, אז אולי ברגע שיש פחות הבנה, אז הוא פחות מבין שאנחנו במלחמה, שאנחנו, אבל את אומרת פה דבר מאוד מאוד נכון, גם הם קולטים את הלחץ והמתח שקורה מסביב, הם קולטים את השדר הזה, וגם אחד הדברים שבאמת בלי סוף מדגישים אותם על חולי דמנציה זה שברגע שלוקחים להם את השגרה שהם רגילים לה, זה לבד עלול לדרדר להם את המצב.
נכון, עכשיו צריך לחשוב, באמת זה משפיע לא רק עליהם, אמרת בצדק שזה על בני המשפחה המטפלים, הרבה מבני המשפחה המטפלים פונו או במילואים, ולא יכולים לבוא באותה תדירות שבאו לבקר קודם. אנשים פתאום נעלמו להם, והם לא רואים אותם, לא מבינים למה הם לא באים לבקר, או למה הם לא יכולים ללכת לבקר אותם. נשים שהבעלים שלהם מגויסים, וגם ככה קשה להם לבד לטפל בילדים, פחות פנויים, גם לטפל אחר כך בהורים, באנשים שהיו רגילים גם לבקר ולעזור. זה ממש כל המערך התומך של אנשים עם דמנציה פה התערער, השתנה, ומאוד מאוד קשה להתמודד עם זה.
אז מה כן עושים?
קודם כל צריך להבין, הרבה משפחות שלא לא התמודדו עם התנהגויות מאתגרות כאלה לפני כן, ופתאום נאלצים להתמודד עם כל מיני סיטואציות מאוד מאוד קשות, מחפשות את התמיכה, זה חלק ממה שהעמותה שלנו עושה, אנחנו מנגישים בקו החם שלנו את הפתרונות, את הטיפים, את הכלים האלה של איך להתמודד עם אנשים שפתאום חווים בלבול הרבה יותר חריף, שפתאום לא מוכנים לקחת תרופות, לא מוכנים להיכנס לממד, הרבה מההנחיות האלה הם יכולים לקבל מאיתנו בקו החם או בקבוצות תמיכה שלנו. יש איך להתמודד עם זה, רק צריך להבין מה הדרך הנכונה, לא להגביר את הבלבול, לא להיכנס לקונפליקטים ולאימותים והתנגדויות עם האנשים האלה. צריך לדעת איך לדבר נכון, איך להוביל ולהניע אותם לפעולה שאנחנו רוצים לעשות. יש הרבה דרכים לעשות את זה. אבל צריך לדעת לבקש עזרה.
זהו, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. זהו, מה לגבי מערכות הבריאות השונות על הרווחה בנוגע לחולי דמנציה בזמן מלחמה? יש איזשהו מענה?
יש מענה גם בשגרה, אבל אנחנו צריכים לזכור שעם המלחמה, מערכת הבריאות ומערכת הרווחה הם עכשיו עסוקות וטרודות בחזית הטיפול בנפגעים בעקבות המלחמה ובמקרי רווחה מאוד מאוד קשים. אז אם קודם היה קשה להשיג זמן וקשב שלהם, עכשיו בכלל הרבה יותר מורכב להשיג את המענה, את הטיפול, את המישהו שיבוא וידריך איך לעשות. וזה מאוד מאוד קשה. עכשיו אנחנו יודעים שבמחלה הזאת יש הרבה סטיגמה ובושה. זאת אומרת, בשביל להגיד אני צריך עזרה, פתאום אבא או אמא מתנהגים בצורה שאנחנו לא מבינים איך להתמודד איתה. אדם צריך גם לרצות לפנות ולספר עם זה אני מתמודד. וזה אחד מהאתגרים המאוד גדולים, במיוחד אולי פחות מול רופאים, אבל בוודאי מול מערכת הרווחה, לבוא ולהגיד שיש את הקושי הזה במשפחה. הרבה מאוד משפחות נרתעות לספר את זה, כי יש הרבה סטיגמה ובושה, ולא עוזרים דרך אגב משפחה. פתים, כמו שהיה לפני כמה ימים עם הבן של בן גביר, שככה דיבר על העלאת מודעות, כן. על אלצהיימר, כאילו שזה כינוי של גנאי ובושה וסימן לאי קשירות. כן, כל כן. משפט כזה רק גורם לאנשים עוד יותר כן. לא לספר ולא, כי אם הם יגידו אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה, אז מיד תהיה איזה תווית ותיוג של אני לא קשיר, אני לא יכול לעשות. אז אנשים לא מוכנים אפילו לספר, וזה הקושי הראשון שצריך לפתור אותו, כן. כי בלי זה אנשים לא פונים לעזרה, לא פונים אלינו, לא פונים לרווחה ברשות המקומית שלהם, לא פונים לרופא המטפל,
מה שבסופו של דבר מחמיר את הבעיה, כי כשלא מטפלים וכשלא עושים מה שצריך, אז הדברים רק הם מדרדרים. ואני אשמח לאה שתספרי לנו מה זה תוכנית ידידי דמנציה ומה זה עמותת עמדה.
עמותת עמדה קמה לפני יותר מ-35 שנה על ידי נשים שהבעלים שלהם התמודדו עם אלצהיימר ודמנציות אחרות, ולא היה שום מערך של תמיכה בדבר הזה. אנחנו בעמותה מלווים, יש מעל 150 אלף איש בישראל עם דמנציה. בעמותה שלנו אנחנו מקבלים אלפי פניות לקו החם שלנו, לכוכבית 8889. אנחנו משתדלים לתת מענה, ודרך אגב, מאז פרוץ המלחמה, הפניות לקו החם קפצו בכמעט 300%. אנשים פשוט עובדי עצות. אז יש לנו את הקו החם שאנחנו משתדלים לתת מענה שם. יש לנו קבוצות תמיכה בכל רחבי הארץ, מאילת והצפת לבני משפחה מטפלים, שאנשים שם בקבוצה שומעים ומתמודדים יחד, כי זר לא יבין זאת. אז קבוצות תמיכה מאוד מאוד טובות בהיבט הזה. יש לנו הרבה מאוד הדרכות והכשרות שאנחנו עושים דווקא לצוותי בריאות, רווחה וסיעוד, כדי שהם יבינו טוב יותר איך לתקשר עם אנשים עם דמנציה. כלים שאנחנו נותנים לבני משפחה מטפלים, אנחנו נותנים גם לאנשי מקצוע שמטפלים בהם, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שגם להם יש תפיסות וסטיגמות שגויות על אנשים עם דמנציה. כן. ואנחנו משתדלים לעזור ככל שניתן.
כן. אז קודם כל אולי באמת נחזור על מספר הטלפון של הקו החם, שאפשר פשוט להתקשר, להתייעץ, לשאול, כוכבית 8889, אני חוזרת כוכבית 8889, ובעצם מי יכול לפנות אליכם? כל מי שככה... כן, מתלבט, נמצא.
כל מי שמטפל, בין אם זה האדם עצמו בוודאי, בתחילת הדרך, גם בני משפחה מטפלים, בן או בת הזוג, ילדים שמטפלים, יש לנו גם מענים לעובדים זרים בשפות שונות שמטפלים באנשים עם דמנציה, וגם אנשי מקצוע שתומכים במשפחות, כל אחד בתחום התמחות שלו, גם להם אנחנו יודעים לתת מענה ולסייע. אנחנו דרך אגב אפרופו עובדים זרים, באמת גם הם נכנסו למצוקה מאוד גדולה פתאום להיות במציאות של מדינה במלחמה, וגם להם נתנו את המענה, וגם הם הראשונים להרגיש את השינויים בהתנהגות של אנשים עם דמנציה שמטפלים בהם, אז הם קיבלו ככה מאיתנו מענה כפול, גם עוד כלים על איך לעזור לאדם שמטפלים בו, וגם להם עצמם איך להבין שלנרמל להם את מה שקורה וקצת להעצים אותם, במיוחד כדי שלא יברחו למשפחות ברגע שהדברים נהיים קשים, אנחנו רואים שעובדים זרים קצת בורחים, אז משתדלים לתת להם את המענה.
גם להם את המענה, כן. כל כך חשוב באמת בתקופה מאתגרת זו. לאה גולדברגר, סמנכ"לית קשרי קהילה ותוכנית ידידי דמנציה, עמותת עמדה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה. תודה, ליד. תודה. תכף תהיה איתנו אושרת פדר, היא אמא של עדי, בעלת תסמונת ויליאמס. אנחנו תכף נשמע על התסמונת הזאת, מה זה אומר. אושרת איתנו? כן, אושרת פדר, אמא של עדי, בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב. מה שלומך?
ברוך השם.
אז קודם כל בואי, מה זה תסמונת ויליאמס?
תסמונת ויליאמס. תסמונת, שהכינוי שלה הוא תסמונת אהבה. הילדים, כן, חסר להם בעצם כרומוזום בגוף. אם הגוף שלנו מחולק לכרומוזומים, שכל כרומוזום אצלנו הוא כפול, כרומוזום מספר 1 פעמיים, כרומוזום מספר 7 פעמיים, אז כרומוזום מספר 7, אמנם הוא קיים אצלם, אבל חסרים בו מספר מסוים של גנים. וברגע שחסרים גנים, אז יש פגיעה גופנית, פגיעה שכלית. וזה ההגדרה הכוללת של התסמונת.
בגדול,
מה מתבטא מזה?
כן.
בגדול, מתבטא מזה עיכוב התפתחות.
בת כמה עדי?
עדי, כמעט 7.
כמעט 7, כן.
כמעט 7.
כן. אז איך באמת התסמונת?
היא מוקבת התפתחות.
כן.
היא עברה ניתוח לב פתוח בגיל חצי שנה.
וואו.
היא עברה צנתור. כן, היה קשה. היא הייתה במעון שיקומי. כיום היא בגן שפתי, בעזרת השם מכיתה א', שאנחנו בדיוק בתהליך של איפה הכי נכון, מה הכי נכון, והמאפיין הגדול ביותר שלה, זה שהיא אוהבת מאוד, היא אהובה מאוד, כל מי שרואה אותה, ישר מתאהב עם החיוך שלה, לגמרי, צריך ממש לראות אותה, ואת החן שלה, והיא רק אומרת שלום, וכולם נמסים, זה אמיתי, זה לא אני, אני לא מצפה את זה כי אני אמא שלה, כי זה פשוט קורה.
וואו, איזה מדהים.
אתמול למשל, יש שוטר שהיא מאוד אוהבת אותו, והוא מאוד אוהב אותו.
אז זהו, יעל שלנו לוחשת לי באוזן, שהיא תספר לך על הקשר המיוחד של עדי והשוטר, אמנון ברדה. אז בואי נשמע, מה קרה אתמול?
אז יש להם שנים, היא מאוד אוהבת אותו, כל פעם שאנחנו הולכות... לריפוי בעיסוק, הקלינאי תקשורת, והוא נמצא על זירת הלב, מחבקת אותו ונשקת אותו, והוא, אי אפשר לעמוד בזה, והוא, היא אמרה כמה פעמים שהיא רוצה להיות שוטרת, שהיא אוהבת את השוטרים, והוא פרגן לה, את ניידת המשאלות של המשטרה, שהגיעה אתמול אלינו להר ברכה, ונכנסה אליה לגן, וכל הילדים בשוק, ועדי מאושרת, והם נתנו לה חולצה עם הטאג, עם השם שלה ממש, והניידת נסעה, לאריאל, ואמנון מהמם אותו פסל היום מדהים, הוא הביא בשבילה גם כלבים מחילת הכלבנות, גם קבעית מיקיר, ששוב לא רחוק מאריאל, איפה שהייתה הכנת המשטרה האזורית שלנו, גם משטרת סיור עם רכב ממוגן, משוריין, שהיו שם גם חיילים, ונכנסנו לתוך תחנת המשטרה, והלכנו בין היחידות השונות, והם סיפרו לרמה שלה, וזה היה כל כך מהמם לראות את זה, איך ששוטרים שמסתכלים על ילדה, נמסים בשנייה, ומי שבמקרה לא נכנסנו לחדר שלו, את יצאה החוצה לראות מי זאת השוטרת המאממת המתוקה הזאת. והוא פשוט ארגן את הכל, והאור בעיניים.
ואת יודעת מה אני עושה עכשיו? פשוט יעל נכנסה לי לאולפן, והיא מראה לי תמונות, ואני נמסה. רק מלראות את התמונות, אני נמסה.
רק מלראות.
איזה מתוקה, ואיך מתאים לעמדים של השוטרת. אז יש לך פוסט איפורים.
כן, היא אמרה לנו את זה אתמול בערב, שבעלי חזר הביתה, אז היא אמרה, אני, יש לי עכשיו, ואני עוד פעם שוטרת בפורים, וחברה שלי ששלחה לי עוד לה קודם, ראיתי שהמשטרה כתבה שמחפשים עובדים, אז תגישו את המועמדות, משהו.
אני רק מזכירה למאזינים שלנו שהילדה עוד לא בת שבע, כן? ככה שיכנסו לפרופורציה. איזה מתוקה, ואיך היא מאושרת. עם המדים, ועם התג, ועם הכובע, והיא נראית כל כך מאושרת. איזה מזה.
היא קמה הבוקר, והיא שואלת, היום אמנון יבוא אליי עוד פעם? אז הוא כל כך נהנה מזה, הייתי חייבת לשלוח לו הקלטה שלה, היא הקליטה את עצמה, שואלת אותו, אמרתי, אי אפשר להשאיר את זה אצלנו, אז הוא כתב שהוא יבוא אליי עוד פעם, יש, אמנון יבוא אליי עוד פעם.
איזה יופי. היא אפילו עונה לטלפונים. אני אפילו רואה שהיא עונה לטלפונים.
נכון, השוטרים ביימו שיחה, והם אמרו לה, תעני לטלפון, והיא אומרת, משטרה שלו, איך אפשר לעזור? ואת רואה אותה ככה עם כובד ראש, איך קוראים לך? כי את מה אפשר לעזור? ואז בסוף, אז אחרי כמה זמן, השוטרים שמו על רמקול כדי שגם אנחנו נשמע, ואת רואה אותה, בסדר, אני אעזור, בשמחה, תודה, להתראות, ביי, משהו, זה מתוק. וכשחזרנו הביתה, אז היא אמרה שהיא רוצה להגיד להם תודה רבה בקשר. אז השוטר פרדי, מנהדת המשאלות, נתן את הקשר, וככה כשכולם בסביבה פה שומעים, תודה רבה לשוטרים, תודה לאמנון, לירון, לאורי, לפרדי, תודה רבה.
איזה, את יודעת, זה כל כך מחמם את הלב, שאנשים משתפים פעולה, ומגשימים לילדה חלום, ועושים אותה באמת מאושרת, עם קצת מעמד, וקצת רצון, ועוד קצת יכולת, ותראי, הפכו את הילדה פשוט למאושרת. עכשיו, זה לא רק אושר של אותו רגע, היא אחר כך מספרת, ומשתפת עם החוויה, ויש לה תמונות, ובפורים היא שוב תתחפש לשוטרת. איזה מדהים, כל כך מרגש, זה עם ישראל, עם ישראל שלנו במיטבו, באמת. כל כך נוגע ומרגש, לגמרי. כן.
אני תמיד, אני אומרת לתלמידות שלי, או אנשים שאני באה ואני מרצה ומספרת גם את הסיפור שלנו, אז אני אומרת, משהו קטן, כל כן, כך קטן, אפילו כן. חיוך לאדם, לישון לקומך.
נכון, לחומך, וואו.
כמה כך... אור זה יכול לתת, ומשהו כמו מה שאמנו נסע אתמול לעדי, זה וואו. בכלל.
אז קודם כל, הנה, מעל גלי האתר אנחנו מודים לשוטר אמנון ברדה, תודה רבה, באמת, זה לא מובן מאליו, וזה מדהים, וזה מראה איזה לב גדול יש לך, וגם לעדי, תגידי לה תודה, ולך, תודה רבה על השיתוף הזה.
אני אמצור לה.
כן, ריגשת אותנו.
תודה רבה לכם.
כן, תודה, תודה, ממש מרגש, איזה יופי, איזה עם ישראל במיטבו. תודה רבה לאושרת פדר, אמא של עדי, על הדברים מהמרגשים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם בשורות טובות, ישועת השם כערב עין, והמשך ההזנה מצוינת.